אם דינם של הבנקים בסופו של דבר להיעלם?
כן.
כן, התשובה היא כן. האם זה צריך לעשות את זה מחר, והאם צריך לעשות את זה דרך הביטקוין, סימן שאלה.
ברקע שמענו את ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו באירוע יוצא דופן, בו התראיין לעיתונאים במזנון הכנסת בשנת 2017. נתניהו אולי אחד האנשים עם ההבנה הגדולה ביותר בכלכלה בישראל, ברעיון כליל ובלי חומות וחסמים. חוזה את עתיד הבנקים ואולי גם את הכלכלה העתידית העולמית, שבו הביטקוין יהיה שחקן משמעותי.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מבית היוצר של שומרי הסף, מגזין האקטואליה של החוג לפוליטיקה ותקשורת במכללה האקדמית הדסה ירושלים. כאן בן מירו
ומאור כהן,
סטודנטים לשנה ג', והפעם ביטקוין, מטבעות וירטואליים, גלובליזציה וקהילות מדומיינות.
את הפודקאסט שלנו נרצה לפתוח בסיפור קטן. על תיאוריית אפקט הפרפר כבר שמעתם?
בטוח שלחלק גדול מהמאזינים שלנו יצא להתקל במושג. תיאוריית אפקט הפרפר מתוך אנציקלופדיית האוריקה שפורסמה על ידי מכון דווינסון מספרת על פרפר אחד קטן שבאמצעות משק כנפיו גורם להשתלשלות מספר אירועים שמובילים בסוף לסופת טורנדו בצד השני של העולם. הכנפיים המתנופפות של הפרפר מייצגות בעצם את השינוי הראשון בשרשרת מקרים שלאורך זמן גורמים לתופעות בקנה מידה עצום.
אז רגע, איך סיפור אפקט הפרפר מתקשר לנושא שלנו? הרי הנושא שלנו הוא ביטקוין ומטבעות וירטואליים.
אז זהו מאור, מטורף לחשוב איך מחשבה של בן אדם אחד תבטל זהויות של מיליארדי אנשים, תחצה גבולות של מדינות ובעצם תאחד את כל העולם לכלכלה אחת.
בשנת 2007, סטושי נקמוטו, ככל הנראה בן אדם אנונימי במקום לא ידוע על פני כדור הארץ, החליט שהמערכת הפיננסית שלנו לא עובדת כמו שצריך. באוקטובר 2008, שנה מאוחר יותר, פרסם נקמוטו מסמך ופיץ אותו במיילים להמון כלכלנים ואנשי אקדמיה, המתאר את הרעיון שלו למטבע וירטואלי חליפי שיקרא מטבע הביטקוין.
מישהו אמר, אוקיי, מאגרי מידע לא עובדים בדרך מרוכזת, וגם הדרך שאנחנו מתנהלים כלכלית לא עובד. בואו ננסה לפתור את שתי הבעיות. הוא יצר מטבע. אבל המטבע הזה הוא בעצם קוד, כשאנחנו חושבים על זה, הביטקוין הוא בעצם קוד. והקוד הזה אומר שעל פי חוזה מסוים, על פי נתונים מסוימים שהוא הכניס, הקוד הזה רע, אי אפשר לשנות אותו. זאת אומרת שברגע שאתה נכנס למערכת הזאת, שאתה קונה ביטקוין, אתה מסכים לתנאים מסוימים, שאוקיי, שיהיה רק 21 מיליון חתיכות, אתה כזה, אוקיי, אתה יודע מה הלימיט של זה, אתה יודע מה המגבלות של זה, אתה יודע מה ההבטחה של זה, אתה יודע בדיוק מה המאפיינים של הערך שאתה נכנס אליו, הערך הכלכלי החדש הזה. והמון אנשים רואים בזה כערך טוב, כי באמת לביטקוין יש מאפיינים מאוד מאוד טובים ומאוד חזקים, וגם מיום ליום חלק מהמאפיינים האלה רק גודלים.
המאפיינים של הביטקוין, עליהם דיבר בנימין טובדיאן, מייסד חברת נץ, המתמחה במתן קורסים והרצאות בנושא המטבעות הווירטואליים, הם בעצם נועדו לספק פתרונות לבעיות שעולות מתוך הכלכלה העכשווית שלנו היום, כמו הדולר או השקל. הביטקוין עוצר בעצם את הדפסת הכסף המטורפת של המדינות, ונקבע כי יהיו לביטקוין רק 21 מיליון מטבעות בלבד, לעומת הדולר או השקל שלהם אין מלאי מוגבל והמדינות יכולות להדפיס אותן כרצונם. תם נקודה למחשבה, 40% מסך כל הדולרים בעולם הודפסו בשנתיים האחרונות. מדינת ארצות הברית הייתה צריכה כסף בזמן תקופת הקורונה והיא הדפיסה כסף בלי סוף. זוהי הסיבה העיקרית לאינפלציה שכבר דופקת לנו בדלת, שזה אומר שערך הכסף שלנו יורד. בנוסף, לביטקוין אין אף גורם ריכוזי. אף אחד לא שולט על הביטקוין, לעומת הממשלות והבנקים אשר מחזיקים בדולר ובשקל וקובעים את ערכו. אך הדבר החשוב ביותר שהביטקוין נותן לנו הוא האפשרות של כל אחד מאיתנו, לא משנה באיזה נקודה הוא נמצא על כדור הארץ, לנהל מסע ומתן, לנהל עסקלות סחר, חליפין, קנייה ומחירה, באמצעות מטבע שבשביל שנינו הוא שווה בדיוק אותו דבר. ופה המשחק משתנה.
וואו, אנחנו באמת הופכים לכלכלה גלובלית. אבל מהי בעצם גלובליזציה? יציב במאמרו מ-2002 מסביר בדיוק מה זה. הוא טוען שגלובליזציה היא תהליך גידול התלות ההדדית בין גורלם של בני אדם בחלקי העולם השונים. גידול הדמות באורחות החיים, תפיסת עולם והטעמים האישיים בארצות המרוחקות זו מזו. יציב נתן את ההגדרה לפני 20 שנה, והיום הוא רלוונטי יותר מתמיד. עם הטכנולוגיה של היום, הכל כל כך מהיר, הכל כאן ועכשיו, והמרחקים כבר לא מייצרים בעיה. אני חושב על זה, והכלכלה הגלובלית בעצם מבטלת זהויות. כיום לכל מדינה יש מטבע שהוא חלק מהזהות שלה. לדוגמה אני אגיד לך שקל, ישר יקפוץ לך ישראל. אותו דבר עם הדולר שמייצג את ארצות הברית והיורו שמייצג את אירופה. הביטקוין בעצם מבטל את הזהויות של המדינות דרך הכסף. מעניין לך הממשלות יקבלו את זה, האם זהות הכסף כל כך חשובה להם?
מדינות שלא השתלבו יספגו מזה נזקים, והמדינות שילחמו בזה באמת יפסידו הכי הרבה. מי שיאמץ את זה רק ירוויח. בדרך כזאת או אחרת, כן, זה לא חייב להיות אישור של ביטקוין, זה יכול להיות פשוט להתחיל לעשות רגולציות מסוימות, להוציא מטבע דיגיטלי של המדינה, Central Bank Digital Currency, שזה מה שמדינת ישראל גם עובדת עליו עכשיו.
אני מסכים מאוד עם בנימין. מדינה שתשלב את הכלכלה שלה עם הביטקוין והמטבעות הווירטואליים תרוויח פעמיים, גם תרכוש את אמונם של הציבור, של האזרחים שלה עצמה, וגם תרוויח מכלכלה עולמית גדולה שיכולה לחזק את אותה מדינה ולטפח פה כלכלות חדשות, בריאות וחזקות. וגם כמובן אי אפשר לשכוח שבעת הפקת מטבע דיגיטלי תשמור המדינה על הזהות שלה. לא סתם מדינת ישראל ביצעה בחודש יוני 21 ניסוי עם שקל דיגיטלי על גבי רשת איתריום. נראה שישראל תהפוך להיות בין המדינות הראשונות בעולם שתפיק מטבע וירטואלי על רשת הבלוקצ'יין ותהפוך את הביטקוין לחלק מהכלכלה שלה, כמו שבנימין נתניהו אמר בתחילת הפודקאסט שלנו.
כרגע המדינות עדיין לא הנפיקו מטבעות דיגיטליים, כלומר עדיין המדינות שומרות על זהות המטבע במדינה. מצד שני אנחנו יכולים לראות שבעולם המטבעות הדיגיטליים נוצרות זהויות חדשות אשר מתגבשות על ידי קהילות מדומיינות. קהילות מדומיינות זה מושג שטבע בנדיקט אנדרסון בספרו שהוציא בשנת 1983. בספר הוא דן בצמיחת רעיון הלאומיות והתפתחותו לתופעה עולמית. המושג קהילות מדומיינות מתאר קבוצות אנשים גדולות המאוחדות סביב רעיון מלוכד אשר גורם להם לפעול כקהילה. למרות שבפועל הקשר והדמיון בין הפרטים המרכיבים אותן והקבוצות פרטים בתוכן מזריים או לא קיימים בכלל.
תראה, ברגע שאתה קונה מטבע מסוים, אתה אוטומטית חלק, או טוקן מסוים, אתה חלק מקהילה מסוימת, ממערכת כלכלית חדשה.
קהילות מדומיינות זה ביטוי מושלם למה שאנחנו רואים היום בעולם מטבעות הקריפטו, מאור. אנחנו רואים קבוצות קבוצות של אנשים אשר מתאגדים תחת אמונה סביב ערך וקהילה. הדוגמה הכי טובה לסיפור קהילות מדומיינות אפשר לראות במטבע הדוג'קוין ואילון מאסק, הבעלים של חברת טסלה והאדם העשיר בעולם היום. מטבע הדוג'קוין, שעל סמלו מוטמע כלב מסוג שיבה אינו, החל כבדיחה בעולם המטבעות הווירטואליים, ממש מים ברשת. אבל אותו מים ברשת תפס תאוצה רבה וגייס קהילות משקיעים מרחבי העולם אשר נשאו את הסלוגן הולד, זאת אומרת להחזיק, לא למכור את המטבע, כדי שהמחיר יזנק קדימה. בטיימינג מושלם צייץ אילון מאסק בחשבון הטוויטר הפרטי שלו ואמר שהדוג'קוין הוא המטבע האהוב עליו, מה שגרם להצטרפות אלפי ומאות אלפי אנשים אל קהילות הדוג'קוין ברחבי האינטרנט. נפתחו קבוצות פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, אשר נשאו את השם של הדוג'קוין ואת הסלוגן הולד. בזכות אותם קהילות, המטבע הגיע לשווי של 22 מיליארד דולר ולמקום ה-12 בדירוג המטבעות הקריפטו בעולם. בשבוע שעבר, חודש ינואר 2022, צייץ אילון מאסק ציוץ נוסף, ובו הוא הודיע שחברת הרכבים שלו, חברת טסלה, תאפשר לציבור הרחב לרכוש מוצרי מרצ'נדייז של המותג באמצעות מטבע הדוג'קוין. ההחלטה הפשוט מדהימה הזאת, עם המשמעויות היותר גדולות, מראות את כוחן של הציבור להתכנס אל תוך קהילות מדומיינות, ועל ההשפעה המטורפת שהן יכולות ליצור מכך.
אתה יודע, עד עכשיו דיברנו רק על העתיד המזהיר והטוב. הילנו את הגלובליזציה ואת הכלכלה הגלובלית שהולכת להיות כאן. אבל יש גם צד שלא הכל ורוד. הוכשילד במאמרה, אהבה וזהב שהתפרסם בשנת 2006, מראה לנו את הפערים העצומים שנוצרים בגלובליזציה בין מדינות העולם הראשון לבין מדינות העולם השלישי. הוכשילד טוענת, ככל שהפער הולך וגדל, כך גם הניצול של העולם הראשון גדל כלפי העולם השלישי שאינו עומד בקצב. אני חושב שגם כאן זה הסיפור. המטבעות הדיגיטליים והגלובליזציה רק יגדילו את הפער.
אני מסכים איתך לגמרי, מאור.
כל מטבעות הקריפטו בעצם עובדות על רשת האינטרנט, וברגע שאין לך אינטרנט חופשי במדינה שלך, או אינטרנט בכלל, כמו מדינות עולם שלישי באפריקה, אתה לא יכול לקנות מטבעות, מטבע ביטקוין לדוגמה, ככה שאתה לא יכול להשתלב בכלכלה הגלובלית החדשה שנוצרת לנו כאן, מה שבעצם יוצר ומרחיב את הפער העצום שיש בין מדינות מפותחות, כמו מדינת ישראל, ארצות הברית ומדינות אירופה, אל מדינות אפריקה, ששם אין תשתיות אינטרנט. מה שיגדיל את הפער הכלכלי והטכנולוגי עוד יותר בין מדינות העולם המפותחות אל מדינות אפריקה בעולם השלישי.
טוב, בן, אנחנו לקראת סיום הפודקאסט שלנו. הזמן עובר מהר שנהנים. היה לי ממש כיף איתך ועם בנימין. שאלה אחרונה לסיום, לקראת השנה האזרחית החדשה. איפה אתה חושב שנראה בעוד שנה את שוק מטבעות הדיגיטליים ומטבע הביטקוין?
בעיניי שנת 2022 היא נקודת מבחן סופר חשובה לגבי הזהות הכלכלית שלנו. האם אנחנו נשארים עם הכלכלה העכשווית שלנו, כלכלת המדינות והבנקים, או שמא אנחנו הולכים לכלכלה גלובלית שווה בין כולם?
תודה רבה שהזנתם לפודקאסט שלנו על ביטקוין, מטבעות וירטואליים, גלובליזציה וקהילות מדומיונות. אני הייתי מאור כהן.
ואני הייתי בן מירו. שמחים שהזנתם לנו. ניפגש בפעם הבאה.